תשמעו אותי עושה חיקוי של ציפור.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ואיתי נמצאים עמית בלום.
אלן, אלן.
ואיתי חורב.
אלן.
ואנחנו מקליטים פודקאסט. משחקי תפקידים.
שהוא גם פודקאסט על.
שהוא גם פודקאסט על. לענייננו, חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים? כשאני אומר השבוע, אני מתכוון מתי שבא לכם.
כן, כן, אני לא הייתי עכשיו המון זמן, בעצם לא הייתי שבוע שעבר, אבל שבוע שעבר לא דיברנו על מה הגניב אותנו, אז לפני זה לא הייתי המון זמן. אז מה שמגניב אותי זה שזו תקופה כזאת, שבערך כל הקיקסטארטרים שתמכתי בהם לאורך שנים התנקזו כולם ופתאום כולם מסתיימים עכשיו. אז קיבלתי את Everway שהוא משחק. אני עוד לא יודע מה להגיד על Everway, הוא נראה מאוד מגניב. הוא משחק משנות ה-90 שיצא לו עכשיו חידוש. בתור מישהו שבשנות ה-90 שיחק בפרי פורם, אז אני ממש הרגשתי החמצה שלא שיחקתי בזה אז. זה משחק כזה שמגיע עם... אז הוא הגיע עם מאות קלפים, הוא הגיע בתוך קופסה, והיית, חלק מהרכבת הדמות הייתה לבחור את ציורים של קלפים שונים, ולתאר איך הם קשורים להיסטוריה של הדמות שלך, וכל מיני דברים כאלה. זה משחק מאוד לא מכני, ואני מאוד מחכה לשחק בו. וחוץ מזה, אם כבר מדברים על משחקים עם לא הרבה מכניקה, אז המהדורה השנייה של נוסעות הלפיד, המשחק הקליל מכנית ביותר, עומדת להגיע אליי בקרוב, ויש עוד מגוון דברים, כן. אני לא יודע מתי אני אספיק לקרוא את הכל, ובטח שלא להריץ את הכל, אבל זה כיף. זה כיף לקבל ספרים, ובמיוחד כשלספרים יפים, וכיף.
מגניב. עמית, מה איתך?
כן, שני דברים. דבר ראשון, הקיקסטארטר של אבטאר מתקדם. אז יצא עדכון, ובגלל שיש להם כל כך הרבה הזמנות וכל כך הרבה pre-orders ואנשים עפו על הדבר הזה, אז הזמנים שלהם מתעכבים. אז, אבל ה-PDFים יהיו מוכנים ככל הנראה בתחילת 2022, שזה מגניב.
שזה ממש עוד מעט.
כן, ואני תמכתי ב-PDFים, אז מגניב. וזה דבר אחד. ולפני שבועיים, כשסוף סוף הכנתי משהו שאני רוצה לדבר עליו, אז היה... קיקסטארטר על איזושהי שיטה של ויקינגים, שנקרא The Ultimate Viking Anthology.
תקשר את זה.
ונקשר את זה. הדבר הזה מגיע כאילו, זה גם משחק כאילו RPG, טייבלטופ RPG, זה גם שלושה נובלות, וגם שני גרפיק נובלות, אז כאילו זה ממש.
וזה הכל למהדורה 5, נכון?
אני לא חושב.
כי נדמה לי שנתקלתי במשהו כזה למהדורה 5.
זה לא נראה לי.
אולי זה פשוט נהיה סטנדרט כזה של להוציא ספר קמפיין, עולם הערכה וספר קריאה ביחד. אז נתקלתי באחד כזה של מהדורה 5 וזה לא היה אחד הזה.
בוא נגיד ממה שאני מסתכל פה בעמוד שלהם, כי כבר עבר מלא זמן מאז שהסתכלתי על זה. זה לא נראה ספציפי למהדורה 5. נראה לי שיש להם משהו שלהם. אז זה מגניב למי שאוהב ויקינגים.
אז כנראה שכל הדברים של הוויקינגים מתערבבים לי בראש, כמו כל האיברים של הוויקינגים.
אם אתם רוצים לשחק משהו שהוא עם אווירה ויקינגית, אבל הוא לא כולו רק גברים לבנים עם המון זקן, אז אתם יכולים תמיד לשחק את שבועת הברזל.
אני חשבתי, אני כבר הרבה זמן חושב להתחיל לשחק שבועת הברזל, כי זה כזה לבד, אבל אז גיליתי, אם כבר דיברתי על קיקסטארטרים ועל דברים שמגניבים אותי, שלמי שתמכו בקיקסטארטר של הטבעת האחת, הם יקבלו איזשהו ספר חוקים כזה של מצב צעדן או משהו כזה, שבו אתה, כאילו, להפוך את הטבעת האחת למשחק סולו.
כן, למעשה אפילו כתב את זה אחד מאלה שהיו מעורבים, הבן של היוצר של זה, אם אני זוכר נכון, הבן של היוצר של שבועת הברזל, שהיה מעורב ביצירה של המשחק השני שלו, של סטארפורג'.
אז עכשיו אני עוד יותר מצפה לזה.
תגידו, אתם ראיתם את ההרצאה של אמור בוגד ויכנס?
לא.
לא.
לגולס, אמור בוגד והיכנס. הרצאה של עומרי אסקרלי. בכל מקרה, יש את ההרצאה הזאת ביוטיוב, היא די, על, כאילו, האיכות שלה על הפנים, אבל זה הדבר הכי מצחיק בעולם, זה שעה שהבן אדם מוכיח מהכתובים של טולקין, של לגולס הוא בוגד, וזה אדיר, ומומלץ בחום. זה לא קשור, אבל כל כך אהבתי את זה, ואני ממליץ את זה פה.
אני ממש לאחרונה, לפני כמה שבועות, אני הייתי בכנס קרמיקון, קרניס קרמיקון, למי שלא יודעים, מדובר באחד הסודות השמורים של עולם משחקי התפקידים, שזה פשוט הכנס הכי חמוד וכיפי שקיים, כנס שקורה, הוא קטן, אינטימי, קורה כל שנה באותו מקום, בבית ספר בקרמיאל, ויש לו איזו תרבות פנימית שלו מאוד מאוד נחמדה, ואני ונבו הבן הגדול שלי נוהגים ללכת לשם כל שנה. היה שנה אחת שקורונה הפריע לנו, אבל השנה אנחנו הלכנו, וזה נחמד שהספקנו לפני גל האומיקרון. כי מי יודע אם יהיו לנו עוד כנסים השנה באמת, לפחות כאלה שאני אלך אליהם ולא רק שיהיו על הנייר ואני אבטר. בכל אופן, מה שאני הרצתי בקרמיקון זה את השנה השקטה. השנה השקטה, יצא לכם כבר לשמוע אותנו משחקים, וגם לשמוע אותי מקשקש על זה לא מעט. אחד הדברים מיוחדים בשנה השקטה, זה שאני הבאתי את המשחק לקרמיקון, בתור המשחק שאני הבאתי. לא הכנתי דברים, אלא אם כן להדפיס את הניירות ולהביא קלפים זה להכין, כי זה מה שאני עשיתי. ואנחנו שיחקנו את המשחק במשך 4 שעות, קבוצה מאוד מאוד הטרוגנית, מילדה בת 8 או 9, לגברים קשישים כמוני בני 40 פלוס, ושיחקנו ביחד 4 שעות מרתקות וכיפיות, וזה גרם לי לחשוב הרבה מאוד על מה אני רוצה מהרצה בכנסים. היה לי ברור שזאת החוויה הכי טובה שקרתה לי בהרצה בכנסים עד היום, ונדמה לי שזה קצת מכוון אותי למה אני רוצה בהרצה בכנסים. אני לא רוצה להשקיע המון ולהכין סשן להרצה, שבו כישוריי כיוצר משחקים ומבדר לקבוצה אקראית של אנשים שאני לא יודע מי הם עומדים למבחן. זה קצת מלחיץ אותי, ולא סופר כיף, כי לפעמים זה כיף לאחר מעשה, אבל זה לא כך כיף לפני. וואי, עכשיו אני באתי, הייתי סופר רגוע, אמרתי, יש לי פה משחק, אנחנו נשחק בו, יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח. זה המשחק. והצליח בגדול, ונראה לי שאני אביא עוד כאלה משחקים בעתיד לכנסים, אם יהיו. זהו, זה מה שהגניב אותי השבוע, ואלה המחשבות שלי בנושא. לענייננו, אנחנו רצינו לדבר על איזשהו נושא. עלה בדעתי ש... יש איזה שיח מתמיד סביב הנחיה, שהוא תמיד מרגיש לי כזה נע בין זה כיף לבין זה עול, וכאב ראש, ומייאש, ואנשים שמרגישים שרופים, וכל מיני דברים כאלה. ורציתי שאולי אנחנו נפתח את השיחה על מה זה הדבר הזה, או הדברים שמחזירים אותנו כל פעם, להנחיה פעם אחרי פעם, עשרות ומאות שנים, חלקנו אלפי.
אני זוכר כשהייתי צעיר, אבא שלי היה מאיר אותנו, שעה לפני שהלכנו לישון, עם מקל.
והוא אומר, תנחה עכשיו.
ושולח אותנו למכרות הקוביות. כן.
אז איתי.
כן.
אני מבין שאתה רוצה להתחיל, ולספר את מחשבותיך בנושא.
זאת שאלה קשה, כי אם אני חושב על זה, למה בעצם אני רוצה להנחות? אני תמיד עובד קשה ומכין דברים, ובאמת הייתה תקופה שהרגשתי שרוף. אני מניח שכבר דיברתי על זה פה בעבר, על אותו קמפיין שבו השקעתי המון במפות, והייתי מבלה בהדבקת דפים ביחד, כדי שתהיה לי מפת קרב של חצי מטר על מטר, של הגשר שמפוצצים, שזה קרב של 10 דקות וזהו.
דיבנו בוכה, כאילו.
כן. ואני באמת לא עושה את הדברים האלה יותר, אבל קודם כל, אני מרגיש שקשה לי לשחק. הרבה יותר קל לי להנחות מאשר לשחק.
אוקיי, זה מעניין.
כי כשאני משחק, קודם כל, אני תמיד מרגיש שאני מאכזב את המנחה. לא עשיתי שיעורי בית, לא למדתי את החוקים בין הסשנים, לא השקעתי בפיזור של האקספי שלי כמו שצריך, או כל מיני דברים כאלה. וכשאני מנחה, תמיד השחקנים מתלהבים. אז כנראה שאני עושה את זה בסדר. אז אני לא מרגיש שאני מאכזב אף אחד. אבל גם בגלל שהנחיתי כל כך הרבה שנים, אני התחלתי כמנחה. קנינו בזמנו אני וגם החברים את הקופסה האדומה, ואפילו לא, כאילו לא הייתה שאלה. אני קיבלתי את הקופסה אליי הביתה, ולמדתי והנחיתי. ואחרי כל כך הרבה שנים שהנחיתי, כשהתחלתי לשחק, אז פתאום היה לי קשה שאני לא פעיל 100% מהסשן, שאני יושב, ורגע, המנחה מדבר עם איש אחר, ואני לא עושה שום דבר עכשיו. זה היה לי ממש קשה. מהבחינה הזאת, זה דבר אחד שמאוד חשוב לי, שבגללו אני חוזר להנחות, שפשוט, זה התפקיד שאני הכי אוהב.
נשמע לי שזה, אתה התחלת לענות עכשיו, כי השאלה היא מה אתה אוהב.
הבסיס הוא, כאילו, הבסיס של ההנאה זה שאני ממציא דברים, ואז אנשים מתלהבים מהם. שזאת גם הייתה הסיבה שעשיתי את המפות האלה, שהרגע הזה שאני מוציא את המפה שעבדתי עליה כל כך הרבה שעות, וכולם כזה, זה כיף. כמה שניות האלה היו שוות את העבודה הזאת. לא לאורך זמן, אבל היו שוות את זה.
פעם אחת זה היה שווה את זה. ואז עשיתי את זה עוד שנתיים.
לפחות פעמיים, וזה היה קמפיין של שנה. אני מניח שאני אזכר בעוד דברים שאני נהנה מהם בהנחיה אחר כך, כמו למשל הזה שאני יכול להמציא דברים ולשלוט בעולם, ולא רק להגיב שזה מה שאני עושה כשחקן. ברור שגם כשחקן אני תורם לעולם, אבל הרבה פחות. אבל זה בעיקר הפידבק שאני מקבל. פידבק זה כיף, כשהוא חיובי.
עמית, מה איתך? אתה מנחה מאז גיל 2 בערך, נכון? ואצלך זה לא היה כל כך מזמן.
וואו.
כן, זה, אני רציתי להגיד, מה, אז אתה מנחה שנה?
אוי, הקשישים פה יורדים עליך, תתנקם.
אז כן, קודם כל, למי שאני לא יודע אם דיברנו על זה בפרק פיילוט, אם הקלטנו את זה, אם זה שמר או לא שמר, אבל כן, אני מנחה, אני חושב שהתחלתי להנחות בגיל 13 בערך, שזה 20 שנה.
גילית לכולם.
ממש. מה שכן אבל, בהתחלה הייתי מנחה גרוע. השחקנים שלי נהנו, כי הם לא היו שחקנים מוצלחים במיוחד, אז הכל הסתדר. לא, סתם, כולנו היינו חדשים במשחק, ואף אחד לא באמת היה סגור על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה. הנחיתי גם מבחים ודרקונים מדורה שנייה, וגם את Werewolf the Apocalypse, וזה היה קטסטרופה נוראית, אבל
מה החזיר אותך? ומחזיר.
מה החזיר אותי? קודם כל, הדבר הראשון שהחזיר אותי להנחיה, זה שמצאתי את עצמי בקבוצה, שבשלב הזה שבו כולם מסתכלים כזה שמאלה ימינה, וכזה טוב, אין לנו מנחה. עמית, אתה מנחה.
זכית.
וכן. ואז אתה מנחה. ואז כשמסתיים קמפיין אחד, מביטים שמאלה ימינה, טוב, אז מה אתה מנחה עכשיו? אז זאת סיבה אחת.
זה לא נותן את המוטיבציה לעשות את זה.
זה נכון, זה לא נותן את המוטיבציה. אז אני אגיד, מה שנותן לי את המוטיבציה, זה נקודות ההשראה, נקרא לזה. כלומר, יש לי איזשהו רעיון למשהו שאני רוצה להריץ, וזה נשמע לי, מה זה מגניב? ואז אני ממש רוצה להריץ את זה. אבל אני לא יכול סתם לתפוס כמה אנשים ולהגיד להם, טוב חבר'ה, אני מריץ את זה, אתם צריכים להיות בדרגה 6 כדי שזה יעבוד, ואז נראה איך זה הולך. לא, כי בואו נראה איך הגעתם לשם, ובואו נראה גם את הדברים שהגיעו מסביב, כאילו, אני לא רוצה שסתם טיפלו לתוך הדבר הזה, אני רוצה גם להכניס לכם סיבוכים, כלומר, עכשיו שהגענו למסקנה שטוב שיש לכם משפחה, ולא הרגו את המשפחה שלכם אורקים, אז בואו נראה איך הם נכנסים לתוך הסיפור הזה. נגיד, עם הקבוצה הנוכחית והמשחק של הגובלינים, אני מתכתב עם הקבוצה בין מפגש למפגש, ואני אומר להם, חברים, יש לי כזה רעיון מגניב לסשן הקרוב, זה יהיה מדהים. יומיים אחר כך תשכחו ממה שכתבתי, יש לי רעיון אחר, הוא יהיה עוד יותר מגניב. ולא הספקתי להגיד להם את זה, אבל אם אתם שומעים את זה, תשכחו ממה שאמרתי, יש לי רעיון עוד יותר מגניב. וזה ממש הולך להגניב אותי לראות מה השחקנים שלי יעשו כשאני הולך להפגיש אותם בסיטואציה שחשבתי עליה. וממש זה מה שנותן לי את הדרייב הזה, כי זה לא רק הפידבק של כאילו וואלה היה משחק מגניב, היה כיף, היה משעשע, היה מצחיק, אלא זה לראות את התגובות הרגשיות של השחקנים מול הסיטואציות של, שאני בונה. וזה מגניב אותי, כי דברים שאני תכננתי שיהיו מרגשים ועצובים ושוברי לב, ופתאום איזה מישהו אומר איזה משהו, עושה איזה משהו, וכולם פשוט נופלים על הרצפה מרוב צחוק, ואתה כזה, טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים, זה הולך לכיוון הזה, יאללה. או למשל, להצליח להביא את השחקנים, וכן, אני אומר את השחקנים, לא את הדמויות, מרמה שיש להם מישהו שהם מגדירים אותו, הוא רשום, איך הוא, יש לנו את ה-Black Book of Hate, וממש כתבו את ה-Black Book of Hate, אנשים שהם פגשו בקומפיין והם סונאים.
אתה צריך להפסיק להגיד דברים באנגלית.
את הספר השחור של השנאה. זה ספר שהם כתבו.
ומה יש בספר השחור של השנאה שהם כתבו?
שנאה.
שמות של אנשים שעשו להם דברים רעים, והם רוצים לנקום בהם. ויש שם אחד שהם אומרים שהשם שלו כתוב 5 פעמים. 5 המקומות הראשונים שמורים לו. והצלחתי להביא אותם בקמפיין ארוך, כאילו של איזה 2, שלקראת הסוף, לא רק שהם מדברים איתו, מקבלים ממנו חיילים, אלא הם מוכנים אחר כך לתת לו את הקרדיט שהוא זה שיציל את העיר ולא הם. כאילו עד רמה כזאת הצלחנו לעשות מהפך ברגשות שלהם, וזה היה לדעתי סופר מגניב. אז זה מה שגורם לי לחזור כל פעם להנחיה.
מגניב לגמרי. טוב, אני חושב שזה מתקשר כאילו לחלק מהדברים שלי יש. בגדול, אני חושב שהגעתי להנחיה עם איזה חוסר ודאות לגבי מה אני עושה שמה. אני זוכר ככה את המחשבה שאני צריך לכתוב כל מיני דברים שעשויים שיקרו, לכתוב אופציות וכל מיני דברים כאלה, ודי שברתי על זה את הראש, ואז התחלתי לשחק וראיתי שזה בדרך כלל לא עובד. זה המון עבודה וזה לא עובד כאילו בפועל, כן? אתה מתכנן מה יקרה וזה לא מה שקורה. זה לא מה שמעניין בזמן אמת. מה שקרה, האינטראקציה שקרתה בזמן אמת היא לא זה. היא לא מה שאתה חשבת, לא יודע, היום תכננתי בערבות המערב, בקמפיין שאני מריץ לילדים, שיהיה מרדף, ובסוף היה קרב, כי הם לא רצו כל כך לברוח, וזה גם לא כך הצליח. אבל זה היה מעולה בכל מקרה. אבל הנקודה העיקרית שלי זה שאני עם הזמן, הבנתי שמה שאני אוהב לעשות, זה בכמה דברים. אני אוהב מאוד להכין סיטואציות, ואז לראות את השחקנים מבלגנים אותן. אני אוהב להכין, אולי המחשבה היא שזה, אני כאילו אוהב להכין איזה סוג של מגדל ג'נגה כזה. אני רוצה להכין כל מיני דברים שנמצאים על סף התמוטטות. אם אתה תזיז משהו, יתחילו מפולות. ואז אני אומר לשחקנים, בואו שחקו עם המגדל ג'נגה הזה.
בואו תזיזו משהו.
בואו תזיזו דברים, כן? והם באים ומזיזים דברים, ודברים מתמוטטים, והאופן הספציפי שהם מתמוטטים, הוא תמיד מעניין וכיפי. אני אוהב לגלות סיפור, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד התבהר לי. אני חושב שיש איזה מודל כזה שבו המנחה בא עם סיפור, יש לו איזה סיפור שהשחקנים אמורים לגלות, כן? אני חושב שאפילו מישהו כתב על זה, כן, בטוויטר היה זה, איזה, אני אחפש את זה, כתב איזה מישהו על המודל הזה שבו אתה, השחקנים מגלים את מה שהמנחה יצר, וזה כאילו הדינמיקה הבסיסית של המשחק, זה לא כל כך מעניין אותי. הדינמיקה שמעניינת אותי זה הדינמיקה שבה אנחנו כולנו ביחד מספרים איזשהו משהו, ואנחנו טובים מזה ביחד איזשהו סיפור שאף אחד מאיתנו לא היה מתכנן מראש. ואף אחד לא היה חושב עליו בעצמו, וזה חלק מה שאני מאוד מאוד אוהב. אני אוהב לטוות את החוטים השונים שאני חשבתי עליהם, יחד עם החוטים שהשחקנים המציאו, ולהפוך אותם לאיזה חלק מהיגיון יותר גדול. אני מאוד אוהב קמפיינים שיש בהם, בעיקר כשאני במשחקי קמפיין, אני אוהב שיש בהם איזשהו מין ארכיטקטורה גדולה של העולם ושל הסיפור, ושיש בהם איזה היגיון פנימי, אבל אני לא רוצה לתכנן את זה מראש, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לגלות את ההיגיון הפנימי, אני הולך לחקור את העולם הזה ולגלות אותו, ולהיות מופתע מההיגיון הפנימי שיצוץ, כי גם בדרך כלל לאורך הדרך לוקח זמן עד שדברים מתחילים לראות לי הגיוניים. כן? המון דברים נראים לי כמסתורין בעצמי, אני לא בטוח למה הדבר הזה הוא ככה. ומי זה האיש הזה שהם נלחמו נגדו, ואיך זה מתחבר לדבר ההוא שהם פגשו שמה, ואני עוד לא יודע, אבל הם יושבים לי בראש, ויושבים לי בכתובים, והשחקנים יוסיפו דברים, ואני יוסיף דברים, והדברים האלה ביחד ייצאו משהו, כיף, מגניב. ואני חושב שהדבר הזה מחזיר אותי כל פעם, כי אני רואה נגיד עכשיו שאני שחקן בקמפיין, אני גם מנחה, אני כאילו מנחה את הקמפיין של הילדים, ובקבוצה הביתית אני עכשיו שחקן, והראש שלי גואש ברעיונות לכל מיני דברים, ששוב, הם לא, אף אחד מהם לא דברים שאני הולך לכתוב בשבילם המון דברים, אולי קצת מכניקות, כן? אני לא הולך לתכנן את הקמפיינים הבאים שאני הולך להריץ יותר, זה לא כך מעניין אותי, מעניין אותי רעיונות מעניינים שאני רוצה להביא לשחקנים האחרים בקבוצה, ולפגוש איך הרעיונות שלי נפגשים איתם, ולראות מה אנחנו נעשה ביחד, ואיזה סיפור יהיה.
כן, ועוד פעם, חשוב להגיד שאנחנו אוהבים את הסיפורים והדברים האלה, אבל מאוד חשובה כאילו האינטראקציה וההרגשה, כאילו לקבל גם את הצד השני מהשחקנים. כאילו אנחנו לא סופרים שמספרים סיפור לבד.
ממש לא.
זה באמת משהו שאני לא הזכרתי בדברים שאמרתי, אבל אני הרבה יותר מתכנן מאלעד, אין מה לעשות. אני מניח שזה קשור בזה שאלעד עשה, כאילו אתה עשית איזושהי הפסקה במשחק שלך, ואז חזרת חזרה בתקופה שהמשחקים היו הרבה יותר מפותחים, ואני איכשהו תמיד הייתי אולד סקול, יחסית. ואף פעם לא הפסקתי לשחק, אז נשארתי תקוע בתפיסה המיושנת הזאת, שאני באמת חושב שהיא מיושנת, ואני באמת הייתי רוצה קצת להיפטר ממנה, ואני לא הכי מצליח. אבל גם כשאני עושה תוכניות, אחד הדברים שאני הכי אוהב זה לראות איך השחקנים מורסים לי את התוכניות בצורה מגניבה. אני לא מתבאס כשהתוכניות שלי נהרסות, כי כשהן נהרסות הם עדיין, הם לא סתם זורקים את כל הקוביות על הרצפה ושופכים דלק וזורקים גפרור, הם בונים איזה משהו אחר. כן. וזה משהו מגניב, וזה כיף לראות את זה. והם גם לא תמיד יודעים שהם עשו את זה, אז הם גם נותנים לי קרדיט על זה, אז זה בכלל כיף.
לי דווקא די חשוב להגיד שאני לא, הנקודה המרכזית שלי לא הייתה נגד תכנון, אין לי שום בעיה עם תכנון. כלומר, אני אישית לא אוהב את זה כל כך, כן? אני חושב שאפשר לתכנן ולהיות בראש של אנחנו יוצרים משהו משותף, זה ממש עניין של העדפות אישיות. אני לא מסתדר עם זה, אני חושב שאני גרוע בזה אפילו, כאילו, אני חושב שלתכנן זה לגמרי אופציה סבירה למי שזה מה שטוב לו ועוזר לו ועושה לו כיף גם, כאילו, יש גם אנשים שזה גם כיף להם. זה לא כיף לי, זה לא מעניין אותי, ואני לא טוב בזה. אז הכל ביחד פשוט אומר לי, תכנן במינימום, אני אוהב לתכנן רעיונות כלליים, ולראות לאן זה, וכאילו אמרתי, לתכנן את הבניין המתמוטט שאפשר יהיה. הדבר הנוסף שנראה לי שהוא ככה, אפשר אולי לסיים איתו קצת, יש סיבות שלא כדאי בגללן לחזור להנחות, זאת אומרת, טיעונים שאנשים אומרים על למה הם תמיד מנחים או חוזרים להנחות או זה שנראים לכם בעייתיים.
לא, 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 אין לי מספיק חריצים על הקוביות, אני אעשה חריץ על כל דמות שאני הורג.
זאת אכן סיבה גרועה. יש את הסיפור הבסיסי של זה עול בלתי נסבל, ואני עושה את זה כי אף אחד אחר לא עושה את זה, אני אוהב את המשחק, אבל אני לא אוהב את העניין הזה של אני נאלץ להנחות. אני לא חושב שזו סיבה טובה במיוחד.
זאת קצת בעיה, כי יש לפעמים קבוצות שבהן אין מי שינחה.
נכון.
ושווה לכם, אנחנו כבר שיחקנו בכמה כאלה, ואתם יכולים גם לפנות אלינו ונוכל להמליץ על עוד כאלה, שווה לכם לחפש משחקים שעובדים בלי מנחה.
ולהתנסות בהם.
כי אם אף אחד מכם לא רוצה להנחות, אז אולי אתם לא חייבים אחד.
זה לגמרי נכון. אני אגיד עוד דבר שנתקלתי בו כמוטיבציה להנחיה, והוא קצת יוצא מהדברים שאמרנו, למה אני חושב שהוא יכול להיות בעייתי. אני חושב שכדי לספר את הסיפור שלך, זאת לא סיבה טובה כל כך להנחות. אם יש לך סיפור שנורא נורא חשוב, אם יש לך או לך סיפור שנורא נורא חשוב לכם לספר, הדרך הנכונה לעשות את זה היא לכתוב ספר, לכתוב סיפור, או דברים בסגנון הזה. יש תחומים של יצירה עצמאית. עכשיו, זה לא אומר שלא יכול להיות לכם דברים שאתם רוצים לראות אותם מתרחשים במשחק תפקידים, אבל משחק תפקידים הוא בסוף המקום שבו אתם עושים את זה יחד עם עוד אנשים, בדרך כלל. או שתשחקו משחק סולו, כמו שדיברנו בהתחלה. שחקו שבועת הברזל ותספרו את הסיפור שלכם. אגב, גם שבועת הברזל, חלק ממה שקורה שם זה שבסופו של דבר המכניקה גורמת לכך שלעולם לא תספרו את הסיפור שאתם תכננתם לבד. זה הסיפור שיפתיע אתכם ושייתן לכם טוויסטים שלא תכננתם, ושם זה המכניקה עושה את זה, ומשחקים אחרים, גם השחקנים האחרים עושים את זה. ואז אתם אף פעם לא תספרו את הסיפור שלכם, וזה בסדר, כאילו.
אני לגמרי בעד זה. הסיפור, עוד פעם, כי סיפור ברגע שמכניסים יותר אנשים לתוך הסיפור, אז פתאום יש דברים שאתה בחיים לא היית חושב על זה בעצמך, וזה מתחבר עם משהו שמישהו אחר העלה, וזה יוצר סיפור לדעתי הרבה יותר מגניב.
אני חושב שזה טוב גם כשמספרים סיפורים, בעיניי זה עדיף. איתי, אתה סיפרת לדעתי על טים פאוורס?
אני בדיוק תהיתי אם לספר שוב על טים פאוורס, כן.
לדעתי אפשר להזכיר את זה.
שאוהב להפתיע את עצמו. אני לא הייתי בהרצאה הזאת, אבל הבנתי שהוא סיפר בהרצאה על איך הוא כותב, זה היה בארץ, אז הייתי יכול להיות בהרצאה הזאת, שהוא חושב על העלילה של הספר, הוא כותב אותה על פתקים, ואז הוא מערבב את הפתקים, ותולה אותה מחדש על הלוח, וזה עכשיו סדר העלילה, לא הסדר שהוא תכנן במקור.
עכשיו צריך למצוא איך זה הגיוני.
איך יכול להיות שהפתק של הם הורגים את הערפד, מופיע שבעה פתקים לפני הערפד חוטף את את אחיו של הרופא.
בלי ספוילרים.
כן, אני המצאתי את הכל.
הכל בסדר.
האמת שהספר האהוב עליי שלו כולל גם הערפד וגם רופא, אבל אני לא חושב שאף אח נחטף.
יש לנו עוד משהו לומר על סיבות שבהן לא כדאי לחזור להנחות? אני חושב כן, אני חושב שדיברנו על זה, אם אף אחד לא מוכן לעשות את זה, אז תחפשו איך לשחק ביחד שזה לא תלוי בזה שמישהו יסבול, כי לשחק ביחד זה כיף ואף אחד לא צריך לסבול.
באופן כללי, אבל נראה לי שאם אתם רוצים להנחות, אז תנחו, ואם אתם לא רוצים להנחות, אז אל תנחו, כאילו, זאת הסיבה לא להנחות, כי אתם לא רוצים.
כן, אבל אני בכל זאת רוצה לסייג את זה, כי אם לא הנחיתם אף פעם, אז תנסו.
בעיקר אם המנחה שלכם לא רוצה להנחות, אולי גם זה פתרון, תנסו אתם להנחות ואולי תגלו שאתם אוהבים את זה.
אני הייתי אומר, תנסו להנחות, ואולי אפילו יותר מפעם אחת וביותר מסגנון אחד. כי אולי לא תתחברו, שוב, אני לא התחברתי לסגנון הנחיה מסוים, ומצאתי לי סגנון אחר שעושה לי טוב וכיף, ונראה שגם שחקניות ושחקנים שלי נהנים. אז אני מצאתי מקום שהוא טוב לי. כן, ההצעה היא בהחלט לא, אל תתנסו בזה אם זה מפחיד אתכם. לא, אם זה מפחיד אתכם זה לגמרי אחלה להתנסות. אין פה סיכון אמיתי, אתם תיפגשו עם חברים ותשחקו איתם, לא יקרה שום דבר נורא, גם אם זה לא יהיה כיף או מוצלח במיוחד מבחינתכם. זאת התנסות מעניינת. אני לא רוצה שתצא מפה אמירה של אל תנחו, זה צריך להיות ישר, זה גם לא כאילו איזה מין אמירה, זה תמיד כיף ב-100%, ואם לרגע אחד לא כיף לכם, לא, זה שום דבר בעולם, הוא לא תמיד כיף ב-100%. וזה בסדר שיש קטעים מאתגרים ומבאסים טיפה יותר.
חוץ מלישון.
חוץ מלישון. טוב, חברים, לי נראה שאנחנו מיצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי, ובטח נקטעו פה כל מיני דברים, ואולי אני אשלים אותם בסיום, או שאני לא אשמילים אותם ואשאיר אותם קטועים ומוזרים. מה אתם אומרים, חבר'ה? להתראות בינתיים?
כן, להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים. להתראות בינתיים, להתראות בינתיים, להתראות בינתיים. יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.
לא קריפי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, Retro Future Dirty מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. שוב, גם פודקאסט על.
טוב, זה קבוע עכשיו.
כן.
זאת אומרת, פעם הבאה אנחנו צריכים להקליט את הפודקאסט כשאנחנו לובשים כמו אקסמן?
כן.
אני לובש ספנדקס צהוב עכשיו.
לגמרי. אני לובש כמו רוג.
אני עוד לא שיחקתי פלאים, אז אני לא יודע מה אני צריך ללבוש.
אני תמיד בסוכות אני נזכר בציור הזה של וולברין מרוצה מעצמו, תליתי את רוג בסוכה.
מים?
זה לא המים שלי אבל.
מים?
אלעד, אולי תריץ לנו פלאים.
זה רק משהו שנזכרתי בו.
יש על מה לדבר. זה דורש טיפה זמן, זה לא כזה משחק שמריצים בשתי שניות. יש בו, יש
שעה, בו... מה זאת אומרת? שעה שלמה.
לא זהו, אפילו לא שעה, אבל
אנחנו נותנים טעימה.
צריך לחשוב על זה. אני צריך לחשוב על זה, כי נגיד ונור אני מרגיש שאני יכול להריץ תוכן משמעותי בחצי שעה, ועשיתי את זה. It has been done. טוב, נחשוב על זה, נחשוב על זה.